שיעור מספר 7, באוהל, הרב סמט, סיבתיות כפולה, עקרון מרכזי בסיפורי התנ"ך.
אתה תגיד על הפרקי תהילים?
מה דובר על תהילים? אז מה...
חמש דקות לפני השיעור.
איפה הדבר?
תודה רק לשלוף תהילים בתוך ה...
בוקר טוב. ברוכים הבאים לימי העיון. כמו לפני 9 שנים, כשפתחתי את השיעור הראשון של ימי העיון באמירה שליבי, ליבנו, נמצא בדרום, באזור רצועת עזה, גם היום אנחנו פותחים באותן מילים, אם כי במשמעות שונה. ליבנו, ראשנו, נמצאים בדרום, עם אחינו, עם בנינו, הנמצאים שם במלחמת מצווה על הגנתה של מדינת ישראל. בסוף השיעור הזה נקצר אותו ב5 דקות כדי שנוכל להגיד כמה מזמורי תהילים ותפילה לשלומם. את השבוע שעבר פיניתי לעצמי מכל עיסוק כדי להכין את השיעורים לימי העיון הללו. אבל היה לי מאוד מאוד קשה לעשות זאת. כל רגע הייתי צריך לדעת מה קורה, כלומר גם זה לא הייתי צריך, אני עדיין, קשה לי אפילו לעמוד פה עכשיו יש לי ארבעה בני משפחה, שני בנים ושני חתנים מגויסים לצבא, אבל לא עליהם באופן אישי, אלא בכלל על המצב של עם ישראל כולו. המצב הזה לא מאפשר לי כבר יותר משבוע מנוחה, שלוות הדעת שנחוצה כדי להכין שיעורים. אז אם השיעור לא יהיה מוכן כמו שצריך, תדעו שזה באשמת המצב. הנושא שבחרתי לעסוק בו, סיבתיות כפולה, הוא אחד הנושאים החשובים ביותר שיש בתנ"ך. עוד לא נתתי שיעור שכולו מוקדש רק להתמקדות בנושא הזה בצורה מרחבית. זו הפעם הראשונה שאני עושה זאת, ואינני יודע מדוע נתפתיתי לעשות זאת. זה נושא לקורס שנתי ולא לשיעור אחד בימי העיון. אז בכל אופן, יהי השיעור הזה כשיעור פתיחה לקורס השנתי שפעם בעזרת השם אני אתן על הנושא הזה. מהי סיבתיות כפולה? סיבתיות כפולה היא השקפת העולם שאומרת שלמאורעות המתרחשים בהיסטוריה האנושית יש שתי מערכות מקבילות של סיבה או סיבות. מערכת אחת היא מערכת רציונלית, טבעית, אנושית, שניתן לנתח אותה בכלי השכל, ומערכת שנייה של סיבות היא מערכת אלוהית, רצון השם, תוכניתו, מתגשמים במהלך ההיסטוריה האנושית, בדרך שלעיתים היא נסתרת מן העין. את המונח הקולע סיבתיות כפולה טבע חוקר מקרא שעסק רבות במחשבת המקרא, פרופסור יחזקאל קויפמן, בעיקר בדברים שבעל פה. הוא לא תיאר לעצמו שהמונח הזה שהוא טבע, סיבתיות כפולה, יהפוך למטבע שכל אחד משתמש בו ולא תמיד יודע מי טבע את המטבע הזה. בכתביו הוא משתמש במונח סיבתיות כפולה רק במקום אחד, בפירושו לספר יהושע, פרקים ז' ח', מלחמת האי. אנחנו עוד נגיע לשם, למקום הזה, כי זה מקום מעניין, ונשתמש בו לצורך הדגמת הדברים. אם כן, סיבתיות כפולה. ההיסטוריוגרפיה המקראית תופסת חלק גדול מהתנ"ך. כלומר, חלק גדול מהתנ"ך זה סיפורים על התולדה, על קורות המין האנושי בכלל ועל קורות עם ישראל בפרט. האם דומה ההיסטוריוגרפיה המקראית, כתיבת ההיסטוריה במקרא, להיסטוריוגרפיה המודרנית? התשובה היא כן ולא. כן, מכיוון שגם במקרא קיימת ההשקפה של אירועים היסטוריים יש הסבר רציונלי אנושי. והנחת היסוד הזאת נובעת מהנחת יסוד דתית של האדם יש בחירה חופשית. ההיסטוריה זהו המגרש האנושי שבו מתרחשים דברים כתוצאה מבחירתו החופשית של האדם. גם של היחיד וגם של העם ואפילו של החברה האנושית כולה. לכל אלה קיימת בחירה חופשית והם משתמשים בבחירתם החופשית, לעתים לטוב, בדרך כלל לרע, וכך מתרחשים דברים בעולם כתוצאה מבחירה חופשית של האדם. במה שונה ההיסטוריוגרפיה המקראית מזו המודרנית? בכך שהיא, ההיסטוריוגרפיה המקראית, מאמינה שלאירועים ההיסטוריים, להיסטוריה האנושית, יש עוד מערכת סיבתית והיא רצון השם. רצון השם, תוכניתו המתגשמת במהלך ההיסטוריה האנושית. ההיסטוריוגרפיה המודרנית היא חילונית במהותה, בהגדרתה, והיא לא מוכנה לקבל את ההנחה הזאת. ולכן קיימים אימותים בינה לבין התנ"ך, או במילים פשוטות יותר, כשהיסטוריון שעוסק בתקופת המקרא מגיע לסיפור במקרא, ואז הוא שואל את עצמו, אני יכול להאמין או לא יכול להאמין למה שכתוב פה? בואו נקלף, אומר ההיסטוריון, את הממד הדתי של מה שמסופר במקרא, וננסה להוציא רק את הגרעין שיש בו היסטוריה חילונית. אני מסופק אם אפשר לעשות את המעשה הזה. זה ניתוח לב פתוח, שמוציאים את הלב ולא מחזירים אותו. מה קורה לחולה במקרה כזה, אתם יודעים. אז אני מסופק אם אפשר, אבל זה בכל אופן מה שההיסטוריונים מנסים לעשות. הם אומרים, יש במקרא חומר היסטורי, אבל החומר ההיסטורי הזה מעורבב עם חומר דתי. צריך להפריד ביניהם ולנסות לבודד את הגרעין ההיסטורי החילוני, האנושי, ואז נוכל להסיק מסקנות מה באמת קרה. נו. הדרך שבה הצגתי לפניכם את המונח סיבתיות כפולה היא דרך מאוד רחבה. מכיוון שבדרך כלל מורים לתנ"ך נוטים לפרש את הסיבתיות הכפולה כמשהו שקשור למספר מצומצם של מקומות בתנ"ך, שהתנ"ך עצמו מעיד על הסיבתיות הכפולה. כלומר, שבתנ"ך עצמו יש עדות להתערבות אלוקית במהלך ההיסטוריה. במקביל למניעים האנושיים הרציונליים. אבל הטענה שלי היא עכשיו רחבה מאוד. כל ההיסטוריה במקרא, כל ההיסטוריה גם אחרי המקרא, כל ההיסטוריה האנושית תבועה בכפל פנים. יש לה שתי מערכות סיבות. סיבה אחת היא מה שבני אדם עושים בבחירתם החופשית, הם המעצבים את ההיסטוריה, ומצד שני, בתוך מהלך ההיסטוריה פועלת תוכנית אלוקית, מתגשם רצונו של השם. כמובן שהדבר הזה יוצר איזו סתירה, והסתירה היא, אני חושב, גלויה לכל, צריך אפילו, כמעט הייתי אומר, לא צריך להגיד אותה. אם התנ"ך מודה בכך שההיסטוריה האנושית היא תולדת בחירתו החופשית של האדם, אז ההיסטוריה האנושית היא בשליטה של בני האדם. איך מתקיים רצון השם במהלכה של ההיסטוריה האנושית? זוהי סתירה. אכן, זוהי סתירה. וכבר הקדמונים עסקו בניסיונות ליישב את הסתירה הזאת, ותגידו לי אתם, שמו של אדם אחד שעסק בניסיון לתרץ אותה, או לא לתרץ אותה, אבל עסק בכך, מי? הרמב״ם כמובן. הרמב״ם בהלכות תשובה, וגם במורה הנבוכים, עוסק בשאלה של הסתירה בין הידיעה של השם והבחירה האנושית. זה בפרק ה' מהלכות תשובה, הלכה ה'. בפרק ו' מהלכות תשובה, הלכה ה', עוסק הרמב״ם בצורה שממש נוגעת למה שאנחנו עוסקים בו בשיעור הזה, הסתירה בין הגזרה האלוקית לבין הבחירה החופשית. אם יש גזרה אלוקית, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, האם היה למצרים בחירה חופשית ביחס לשיעבוד של בני ישראל במצרים? שואל הרמב״ם. ומה התשובה שלו? כן, הייתה להם בחירה חופשית, אבל הייתה גזרה. אז הרמב״ם מתרץ את זה, התירוץ לא חשוב. בקשר לידיעה ולבחירה, הרמב״ם אומר שיש לזה תירוץ, אבל הוא לא יכול להסביר לנו אותו. לא נבין אותו. אז מי אנחנו שניכנס לנבחי המחשבה הפילוסופית, התיאולוגית, לפענח את הסתירה הזאת בין הבחירה החופשית, הכמעט מוחלטת שניתנת לאדם, לבין הגזרה האלוקית, שמתגשמת במהלך אותה היסטוריה שבני אדם יוצרים אותה בבחירתם החופשית. זה מתעלומות המחשבה המקראית, אתם יודעים מה? זה מתעלומות המחשבה הדתית בכלל, הסתירה הזאת. אבל אנחנו חיים עם, התנ"ך חי ואנחנו חיים עם הסתירה הזאת בצורה מלאה. יש בחירה חופשית, ההיסטוריה האנושית היא שדה פעולתו של האדם, ובכל זאת, בדרך פלא, מתקיימת בהיסטוריה האנושית הגזרה האלוקית, או הרצון האלוקי, או העקרונות להנהגת העולם שהקדוש ברוך הוא קבע בעולמו. עוד הערה למבוא, ואז נעבור לשתי הסוגיות שהם יעסיקו אותנו בשיעור הזה. אין דף, כפי שאתם בוודאי שמתם לב, יש תנ"ך. אנחנו נדפדף די הרבה בתנ"ך, ואני מבקש לעשות את זה בזריזות המתבקשת וללא עיכובים. עכשיו אני עוד רוצה להעיר הערה חשובה ביותר. ראשית, נקרא משפט של הרב קוק בעניין הזה. באורות, בספר אורות ישראל ותחייתו, אומר הרב קוק כדברים האלה: לא אלמנה היא ההיסטוריה הסבוכה. מישהו חשב שההיסטוריה היא אלמנה? כן, אם ההיסטוריה נתונה רק בידי האדם, היא אלמנה. לא אלמנה היא ההיסטוריה הסבוכה, בתוכה חי גואל חזק, צור ישראל וגואלו, אדוני צבאות שמו. אלוהי כל בשר, אלוהים לכל ממלכות הארץ, אדון כל המעשים, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות. וזה מה שהופך את ההיסטוריה האנושית לבת זוגו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני רוצה לומר שבכתבי הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, מופיעה תורה שלמה שהרמב"ן חוזר עליה 8 פעמים, 5 פעמים בפירושו לתורה ועוד 3 פעמים בשאר כתביו, מה שהייתי מכנה תורת הנס הנסתר אצל הרמב"ן. אומר הרמב"ן, אולי אני אקרא לכם שורות אחדות מדבריו, אומר הרמב"ן כך: כל הדברים הבאים בתורה בפרשת אם בחוקותיי ובפרשת והיה כי תבוא, מה הוא מתכוון? מה? הברכות והכללות שנמצאות בשתי פרשיות אלה, כולם ניסים הם. כי אין מן הטבע שיבואו הגשמים בעיתם בעובדנו את האלוהים, כמו שכתוב בברכות, ולא שיהיו השמיים כברזל כאשר נזרע בשנה השביעית, כמו שכתוב בכללות שבפרשת בחוקותיי. וכן כל היהודים שבתורה, כולם ניסים, ובכולם תנוצח מערכת המזלות. לא נפרש את המשפט הזה. אלא שאין בהם, בניסים הללו, שינוי ממנהגו של עולם, כמו בניסים הנעשים על ידי משה רבנו, ב10 המכות ובקריאת ים סוף, והמן והבאר וזולתם. שהם מופתים משנים את הטבע בפרסום, ואילו הנס הנסתר משנה את הטבע בסתר. כלומר, אומר הרמב"ן, בעצם כל מה שכתוב בתורה על שכר ועונש, ברכות וכללות, זה דרך שבה הקדוש ברוך הוא מתערב בעולם בניסים נסתרים, ומשנה את הטבע בלי שאנחנו מרגישים. ובפירושו, זה בפירושו לספר בראשית, בפירושו לספר שמות כותב הרמב"ן: ומן הניסים הגדולים המפורסמים שהתורה ציוותה עלינו לזכור ולהזכיר בהרבה מצוות, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין בכל דברנו ומקרנו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד. אלא, אם יעשה את המצוות, יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם, יחריטנו עונשו. הכל בגזרת עליון. למה הבאתי את הדברים האלה של הרמב"ן, תורת הנס הנסתר? כי זה מאוד קרוב לסיבתיות הכפולה. מה אומר פה הרמב"ן? העולם מתנהג כמנהגו. לעתים נדירות השם מחולל נס גלוי, אבל בדרך כלל העולם מתנהג בדרך טבעית, ויש סיבתיות, הייתי קורא לה מדעית, הרמב"ן לא חושב כך, אבל מדעית, בהתרחשות בטבע. לכל דבר יש את הסיבות שלו, והמדענים שוקדים לברר את הסיבות הללו. והנה בתוך עולם שמתנהג על פי דרך הטבע, אומרת התורה שהקדוש ברוך הוא מגשים את רצונו, ונותן שכר לרעיו, ומעניש את עוברי רצונו. איך? על ידי הטבע עצמו, אבל הטבע עצמו פועל בצורה מכנית. איך הקדוש ברוך הוא מתערב? אומר הרמב"ן, הוא מתערב. אנחנו לא רואים את זה. ומי שלא מאמין בזה, אין לו חלק בתורת משה. האם זה שולל את הגישה המדעית אל העולם? חס וחלילה. המדען תפקידו, כמו ההיסטוריון המודרני, תפקידו להבין את ההתרחשות הטבעית על פי חוקיה שלה. ואיש האמונה רואה בהתרחשות הטבעית בסיס להתערבות אלוקית ולהגשמת רצון השם במציאות הטבעית. ההבדל בין תורת הנס הנסתר לבין מה שאנחנו מדברים עליו בשיעור הזה, הוא שהרמב"ן עוסק בתחום הטבע וחוקיו, ואילו אנחנו עוסקים בתחום ההיסטוריה המעוצבת על ידי בני אדם. ממילא לרמב"ן לכאורה אין את הסתירה שאנחנו העלינו קודם, את הסתירה בין מה למה, בין הבחירה החופשית לבין הגזרה האלוקית או לבין הרצון האלוקי. הדבר הזה לא קיים בתחום הטבע, אבל המסתורין, השאלה איך שני הדברים האלה קיימים באופן מקביל, זאת שאלה שקיימת גם בתחום הטבע. זהו, עד כאן המבוא. עכשיו שהתעוררו כל הנרדמים, ואנחנו מתחילים לנוע בתנ"ך. שתי סוגיות בתחום הסיבתיות הכפולה בתנ"ך אני רוצה להעלות בשיעור הזה. סוגיה אחת היא הקשר בין הסיבה האלוקית להתרחשות לבין הסיבה האנושית להתרחשות ההיסטורית. זאת סוגיה אחת. וסוגיה שנייה היא, מה מידת החשיפה של הסיבה האלוקית בסיפור המקראי? אלה שתי הסוגיות. הסוגיה הראשונה היא שאלה פשוטה. אמרנו שלאירוע היסטורי בתנ"ך יש סיבתיות כפולה, שתי מערכות סיבות. מערכת אנושית ומערכת אלוקית. האם חייב להיות קשר בין שתי המערכות האלה? או האם ייתכן שיש ביניהם קשר? ומה מידת הקשר בין שתי מערכות הסיבות הללו? אז התשובה היא, לא חייב להיות קשר. לא חייב להיות קשר. הסיבתיות האנושית יכולה להיות בתחום אחד, והסיבתיות האלוקית יכולה להיות בתחום שונה לגמרי, שאין זיקה בין שתי המערכות. ניקח את הסיפור אולי הכי מפורסם שיש בו סיבתיות כפולה, ומה הוא? סיפור יוסף ואחיו. למה ירדו אבותינו למצרים ונשתעבדו בה כך וכך שנים? על כך התורה עונה שתי תשובות. תשובה אחת, בגלל, מאיפה נתחיל את הבגלל בהקשר האנושי? בגלל שיעקב העדיף בגלוי את בנו הצעיר בין הזקונים, ועשה לו קטונת פסים, עורר את קנאת אחיו, בין יוסף לבין אחיו נתגלעה שנאה, איבה, איומה, שהתממשה במכירת יוסף לעבד במצרים. וכתוצאה מהעובדה שהוא הפך להיות משנה למלך מצרים ובא רעב גדול על הארץ, כל המשפחה ירדה למצרים. אז אם אנחנו בסוף שואלים, אז מה הסיבה? האנושית לירידה למצרים, מה התשובה? הקנאה והשנאה והפירוד בתוך משפחת יעקב הם שגרמו לכך. אבל מי שמכיר את הסיפור בהקשר הרחב שלו, יודע שמה שקדם לסיפור בשלושה דורות, הייתה גזירת השם לאברהם, שנאמרה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. כשהוא קורא את סיפור יוסף ואחיו, הוא עדיין לא בטוח שזה זה. אבל כשהוא מגיע לספר שמות, הוא כבר בטוח. זה גלות, זה עבדות, זה בדיוק מה שהשם אמר לאברהם. האם יש קשר בין הסיבתיות הכפולה, בין המערכת האלוקית למערכת האנושית? אני לא רואה קשר. יש פער של זמן, שלושה דורות, ויש פער של מהות בין הגזרה האלוקית, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, שהיא כנראה איננה בגדר עונש בכלל, אלא בגדר תוכנית אלוקית נחוצה לבריאתו של עם ישראל, ולא נאריך בזה. איך התממשה התוכנית הזאת? על ידי סכסוך משפחתי כעבור שלושה דורות. האם יש קשר בין הסיבה האנושית, הסכסוך בבית יעקב, לבין הסיבה האלוקית, הגזרה של ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, יש קשר בין שני הדברים האלה? תראו, דרשנים נמצאו קשר כזה. כי הדרשנים הם עובדים על פי כלל של הגיאומטריה האוקלידית, שאין שני נושאים שלא ניתן למתוח ביניהם קו דרשני. אבל הפשטנים, אני לא מוצא קשר בין הדברים. דווקא חוסר הקשר, דווקא הפער של הזמנים בין גילוי התוכנית האלוקית לאברהם לבין התממשות התוכנית הזאת בימי יעקב בדרכים סבוכות ומפותלות, דווקא הפער הזה מעצים את ההתרשמות שלנו מההשגחה האלוקית ומפלאי דרכיה. ראו את ההשגחה האלוקית, איך היא מצליחה להתלבש על סכסוך משפחתי ולהפוך אותו למכשיר להגשמת תוכניתה העתיקה. זה באמת מפליא ביותר. בכל אופן, נעיר כאן הערה שהסיבתיות הכפולה, יש קשר לפחות, הייתי אומר, אני לא יודע איך להגדיר אותו. אני אגדיר אותו באמצעות מאמר חז"ל. מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. כשהתוכנית האלוקית היא לעשות משהו שלילי לאדם, השליחים האנושיים יהיו בדרך כלל אנשים שפועלים בצורה שלילית, מתוך מניעים שליליים. וההפך, כשהתוכנית האלוקית היא להיטיב עם האדם, אז ההשגחה תשתמש במעשים אנושיים בעלי מטען חיובי ובאישים חיוביים. את זה לא הבין יוסף, את העיקרון הזה. בואו נשאל, האם יוסף או האחים היו מודעים לסיבתיות הכפולה בסיפור של הירידה למצרים? מה אתם אומרים? אתם צריכים לצעוק, יש פה רעש גבי. לא היו מודעים. אז תפתחו רגע בבראשית פרק מ"ה, ונראה שהם כן היו מודעים. יוסף היה מודע, אבל תכף נראה אם למה הוא היה מודע. פרק מ"ה, פסוק ה', ההתגלות של יוסף לאחיו. אומר יוסף לאחיו, תראו, אני שמתי סימניות בתנ"ך, יותר קל לי להגיע. אז אתם לא שמתם סימניות, אתם צריכים לחפר על כך במהירות. אומר יוסף לאחיו בשעה שהוא מתגלה עליהם, ואתה, אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה. ועתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים, וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. על התפיסה הזאת חוזר יוסף 17 שנים יותר מאוחר, אחרי הלוויתו של יעקב, ואומר לאחיו באים ובוכים ואומרים חטאנו, ואומר אל תעצבו, אתם חשבתם עליי לרעה ואלוהים חשבה לטובה. זאת הסיבתיות הכפולה שאנחנו מדברים עליה. אני צריך מקלה, אני לא יכול, גם בצד ימין אני בכלל לא הסתכלתי עוד. זאת הסיבתיות הכפולה שאנחנו דנים בה? לא. אנחנו דנים בסיבתיות אחרת, ויוסף איננו מודע לה. הוא תלמידם של האבות, בניהם של האבות, והוא באמת מסתכל על ההיסטוריה בצורה מקראית, כשדה מערכה שיש בו סיבתיות כפולה. והוא שואל את עצמו, מה הסיבה האלוקית שהביאה אותי למצרים? והתשובה שהוא עונה, כדי להחיות את המשפחה, ברעב. לאלוהים היה תוכנית להציל את המשפחה, ולכן הוא גלגל את כל הדברים האלה. אם הוא היה שומע את השיעור שלנו, היה יוסף צריך לשאול את עצמו שאלה פשוטה. הרי אמרו חכמים, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. פה האחים היו חייבים, ומה שהתגלגל מהם זה זכות. זה לא מה שאנחנו אומרים בשיעור. האם זו הקושיה ברורה? אבל אם יוסף, לו היה יודע יוסף את הסיבתיות האמיתית, אגב, איך אנחנו יודעים ויוסף לא יודע? סתם שאלה, מה אנחנו יותר חכמים מיוסף? אנחנו קראנו את הפרק, פרק תתוו בספר בראשית על ברית בין הבתרים, ויוסף לא קרא אותו. זה ההבדל בינינו. אז הוא כמיטב יכולתו מחפש סיבתיות כפולה ומוצא אותה. אבל אנחנו יודעים שהסיבתיות היא הרבה יותר עמוקה, והשורשיה מגיעים למי אברהם אבינו. ואנחנו יודעים שהרעב זה לא נתון שהקדוש ברוך הוא צריך להתמודד איתו כמו שיוסף חושב, אלא זאת עצמה תחבולה אלוקית כדי להגשים את ידו התדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. אז אנחנו באמת יותר חכמים מיוסף, אבל בגלל שהתורה נתנה לנו נתונים שליוסף לא היו. אז אם ניקח את הסיבתיות הכפולה האמיתית של סיפור יוסף ואחיו, אז היינו יכולים לתקן את דבריו של יוסף. אתם חשבתם עליי לרעה, וגם האלוהים חשבה לרעה. לרעה, חס וחלילה, אבל בהיבט האנושי זה דבר רע. מה הרעה שאלוהים חשב? מה? להגלות את עמו, את בני, את משפחת האבות, לארץ לא להם, ולהפוך אותם לעבדים שעובדים קשה מאות שנים. זאת לא מחשבה טובה. כלומר, היא טובה בהיקף הכולל, אבל בהקשר האנושי המיידי זאת מחשבה לרעה. ואיך מגלגל הקדוש ברוך הוא את הגלות והשיעבוד במצרים? על ידי חטאם של האחים שמכרו את יוסף. כלומר, אתם חשבתם לרעה וגם אלוהים חשבה לרעה, כי מגלגלים חובה על ידי חייו. אז עוד פעם נחזור אל מה שאמרנו, אין בהכרח קשר בין הסיבה האלוקית של האירועים לבין הסיבה האנושית של האירועים. בואו ניתן עוד דוגמה לחוסר קשר כזה. תפתחו מהר במלכים א', פרק ב', שם מתואר כיצד שלמה מדכא את מרד אדוניהו המתחדש. כלומר, לא המרד הראשון של אדוניהו בחיי דוד, אלא התחדשות המרד לאחר מות דוד, כשאדוניהו בתחבולות מנסה להשיג את אבישג השונמית לאישה. אני מניח שאתם מכירים את הסיפור. והנה, שלמה הורג את אדוניהו, הורג את יואב, אבל מה שנוגע לאביתר הכהן, שהיה גם הוא מאלה שעמדו מאחורי המרד הזה, מחליט שלמה שלא להרוג אותו, אלא רק לגרש אותו מהכהונה. וכך אומר שלמה לאדוניהו במלכים א', פרק ב', פסוק כ"ו, נו, אני לא רואה אתכם מדפדפים. ולאביתר הכהן אמר המלך, ענתות לך על שדך, כי איש מוות אתה, וביום הזה לא עמיתך. כי נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד עבדי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. ובכן, מה המניעים של שלמה שבגללם הוא איננו הורג את אביתר, אלא רק מגרש אותו? יש לאביתר זכויות. אביתר ליווה את דוד כזכור מאז בריחתו של דוד מפני שאול. אביתר יש לו הרבה זכויות. אומר שלמה, בגלל הזכויות שיש לך, אני לא ארוג אותך, אלא אני רק מגרש אותך לענתות, ולא תהיה יותר כהן. ואז מוסיף הספר, בעל הספר, ויגרש שלמה את אביתר מהיות כהן לאדוני, למלא את דבר אדוני אשר דיבר על בית אלי בשילו. בפרק ג' בספר, אל תפתחו, בפרק ג' בספר שמואל א', מסופר על חטאו של אלי שראה את בניו חופני ופנחס מחללים את מקדש שילו, חוטאים בחטאים שונים, ולא קיהה בהם, לא הוכיח אותם. בא אליו נביא ואומר לו, יגיע דור שיגרשו אותך את צאצאיך מהכהונה, ואביתר הוא צאצא של אלי. והנה מגיע העונש הזה, כעבור כמה שנים בערך, תנו הערכה, אני, גם אני אתן הערכה, אני לא בדקתי, כמאה שנה עברו מאז. כמאה שנה עברו, והנה הנבואה על בית אלי מתגשמת. מי מגשים אותה? שלמה. האם שלמה עושה את זה כדי להגשים את הנבואה בפרק ג' בשמואל? לא, הוא בכלל לא יודע עליה. כמו שיוסף לא יודע על ברית בין הבתרים. אבל אנחנו יודעים, כי אנחנו באנו לספר מלכים מספר שמואל. ואנחנו יודעים שיש גזרה על בית אלי שהוא יעוף מהכהונה. והנה היא מתקיימת. שלמה לא יודע. לכן אין לטעות. כשהכתוב אומר, ויגר שלמה את אביתר מיות כהן למלא את דבר השם, הלמד היא למד התכלית. אבל אין פירושה ששלמה עושה את זה כדי למלא את דבר השם. הוא לא יודע את דבר השם הזה. אלא מה ששלמה עושה מהמניעים שלו, בזה מתמלא דבר השם, או השם דאג למלא את מה שהוא שלח ביד נביא בתחילת ספר שמואל א'. עכשיו, יש קשר בין שני המקומות האלה, כלומר, האם הנבואה, מה? אם היה הורג אותו, אז לא היה מתקיים דבר השם, אבל אתה רואה שהוא לא הרג אותו, אני לא מבין את השאלה. זה בדיוק הסיבתיות הכפולה, הוא לא הרג אותו מהמניעים שלו, המניעים שלו הם מניעים מקומיים, והנה הכתוב אומר לך, ראה זה פלא, בהתנהגות הזאת של שלמה מתקיים דבר השם מלפני 100 שנה בערך. עכשיו, האם יש קשר בין העונש לבית אלי לבין העונש ששלמה מעניש את אביתר בגלל המרד של אדוניהו? שוב, דרשנים ימצאו קשר, אפילו אני מצאתי קשר כזה. אבל אני לא אגיד לכם אותו, כי זה דרשנות. פשטנים יגידו, אין קשר. שם היה חטא של אלי על זה שהוא לא מיכה בידי בניו המחללים את קדושת המשכן. פה יש מרד פוליטי של אביתר שעשה יד אחת עם אדוניהו. מה הקשר? שלמה פועל ממניעים פוליטיים, שמעורבים בהם גם מניעים, הייתי אומר, מוסריים, של הכרת הטוב לאביתר, ומה שקשור, מה זה קשור לנבואה על בית אלי? אין שום קשר. מה יש? כן, התוצאה, ברור, זה הסיבתיות הכפולה. הקשר בין שני הדברים זה שהם מתלכדים בתוצאה אחת. זה הסיבתיות הכפולה. אבל הסיבתיות הכפולה לא מחייבת שיהיה קשר מהותי בין הסיבה האלוקית לבין הסיבה האנושית. ועד רבה, ככל שיש פער בין שתי הסיבות, הלומד, המעיין, מתפעם מגדולת ההשגחה האלוקית. איך היא קושרת דברים שאין ביניהם קשר, ויוצרת תוצאה אחת לשני תהליכים כל כך שונים, כל כך רחוקים בזמן, כל כך רחוקים במהות, איך הם מתלכדים בתוצאה משותפת. פלאי פלאות. ובכל אופן נזכיר, שיש קשר קלוש של מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. עכשיו אנחנו עולים דרגה. יש, והסיבתיות הכפולה רומזת לאיזשהו קשר פנימי שהמעיין צריך לחשוף אותו. ועכשיו נביא דוגמה אחת, שהיא באמת דוגמה רחבה ומופלאה, נקצר בה ככל היכולת, מלחמת העי. אתם זוכרים שבתחילת השיעור מה אמרתי על מלחמת העי? שזה המקום שבו יחזקאל קויפמן השתמש בכתביו פעם יחידה במונח סיבתיות כפולה. אז פרק, סיפור מלחמת העי ביהושע פרק ז'. האמת היא שהסיפור מתחיל כבר בסוף פרק ו'. מה הסיפור בפרק ו'? כיבוש יריחו. בכיבוש יריחו גזר יהושע גזרה. מה הייתה גזרתו של יהושע? ארור, לא ארור האיש אשר יבנה את יריחו, לא לזה אני מתכוון, אלא לגזרתו של יהושע, איפה זה מופיע בפרק ו'? איזה פסוק? כף. לא, 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 אני מדבר על השלל, על איסור לקיחת השלל. ח' יוד ח', אוקיי, יוד ח'. ורק אתם, אומר יהושע לעם, שימרו מן החרם, פן תחרימו ולקחתם מן החרם ושמתם את מחנה ישראל לחרם ואחרתם אותו. מה סיבת האיסור שיהושע מטיל על העם לא לקחת שלל מיריחו? התשובה היא פשוטה מאוד. יריחו נכבשה לא על ידי עם ישראל אלא על ידי השם. ולכן כל מה שיש ביריחו הוא קודש להשם. אבל אסור לאדם לקחת לכיסו פירות של מלחמה שהשם נלחם לישראל בדרך נס. זה ההסבר. והנה מה קרה. פסוק, פרק ז' פסוק א', וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח החן בן כרמי בן זבדי בן זרח למתי יהודה מן החרם, ויחרף אדוני בבני ישראל. זהו, עכשיו מתחיל סיפור כיבוש העי. וישלח יהושע אנשים מיריחו, העי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל, ויאמר להם למור, עלו ורגלו את הארץ, ויעלו האנשים ורגלו את העי, וישוב אל יהושע ואמרו אליו, אל יעל כל העם, כ-2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו ויקו את העי. אל תיגע שם את כל העם, כי מעט אימה. ויעלו מן העם שם כ-3,000 איש. וינוסו לפני אנשי העי. ויקום מהם אנשי העי כ-36 איש. וירדפום לפני השאר עד השברים ויקום במורד. וימס לבב העם ויהי למים. למה לבב העם נמס ויהי כמים בגלל 36 חללים? מה ההסבר? הם באו עכשיו מיריחו, יריחו נכבשה בדרך נס, ללא שנפל חלל אחד. פתאום בעי, 36 חללים, חוקי המשחק השתנו. יהושע מזועזע. ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון אדוני עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו אפר על ראשם. ויאמר יהושע, אדוני אלוהים, למה העברת העביר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו? ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן, חבל שבכלל עברנו את הירדן אם זה מה שאתה נותן לנו. בי אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? וישמעו הכנעני בכל יושבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמחה הגדול? עומדת להיות פה התפוררות של כל כיבוש הארץ. ויאמר אדוני אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כיחשו וגם שמו בכליהם. ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם עורף, לפני אויביהם עורף יפנו לפני אויביהם, כי היו לחרם. לא אוסיף להיות עמכם אם לא תשמידו החרם מקרבכם. קום קדש את העם ואמרת יתקדשו למחר וכו' וכו', תפטרו את הבעיה. כידוע, מפלים גורל, מי נופל בגורל? אחן, יהושע אומר לו, תודה מה עשית, אחן אומר, מודה, לקחתי מן השלל, הכבאתי את זה שם. הולכים לאוהל של אחן, מוצאים את השלל, שורפים את אחן ואת כל הרכוש. ומה עכשיו? מה עכשיו? עכשיו אפשר לשוב לכבוש את העי, באמת זה מה שעושים. אז אחרי שבאמת מאנישים את אחן, כתוב בסוף פרק זין, וישוב אדוני מחרון אפו, על כן קרא שם המקום הוא עמק אחור עד היום הזה. עכשיו ישוע יכול לגשת לכיבוש העי ולהצליח, לא פשוט. ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה. כמה היה כל עם המלחמה? כמה? 600 אלף איש. וקום עלי העי, ראה נתתי בידך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו. ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה, רק שללה ובהמתה תבוזו לכם. מותר השלל. למה עכשיו יהיה מותר השלל? כי הם ילחמו. שים לך עורב לעיר מאחריה. ואז יהושע קם ועושה עורב ומנהל את המלחמה בחוכמה, בתבונה, ועל פי כללים שבהם מנהלים מלחמה, בתחבולות תעשה לך מלחמה, והעי באמת נכבשת. עכשיו, בואו נהיה לרגע היסטוריון חילוני, שקורא את הפרקים ואומר, כאן מסופר על כיבוש העי. לא משנה עכשיו מה הבעיות שיש להם עם כיבוש העי, אנחנו נדבר רק באופן מצומצם. מה גרם למפלה בפעם הראשונה, ומה גרם להצלחה בפעם השנייה? ההיסטוריון החילוני יגיד, מה, זה ברור לגמרי. הם בפעם הראשונה לא פעלו בצורה שמאפשרת את כיבוש העי. הם זלזלו באויב, הם שלחו רק 3,000 איש לכבוש את העי, שמתברר שהיו בה 12,000 אנשי צבא. הם שלחו 3,000 לכבוש אותם, כשהכלל בצבא הוא שאתה בא לכבוש, אתה צריך פי כמה מאלה שאתה בא נגדם, פי 3 נדמה לי. והם באים עם 3,000 איש כדי לכבוש את העי, הם גם לא נוקטים בשום תחבולה, עם הראש בקיר, דן חלוץ במלחמת לבנון השנייה. זה ממש הסיפור, לא צריך לגייס את המילואים, אפשר רק עם חיל האוויר, נטיל עוד חטיבה ועוד חטיבה, ועם הראש בקיר ללא שום תחבולה צבאית. זה מה שהיה במלחמת לבנון השנייה. זה לא הולך. איך מתקנים את זה? בפעם השנייה מגייסים את כל הכוח שאתה יכול להטיל למערכה, כל העם, נוקטים בתחבולה, מתאים את אנשי העי, אני מקווה שאתם יודעים בדיוק מה מסופר, איך יטעו את אנשי העי, עם תחבולה צבאית, ואז זה עובד. כל כך פשוט. ההסבר האנושי לכיבוש העי, ההסבר ההיסטורי, מונח לפנינו. ומה עם אחן? טוב, זה תוספת דתית, ברוח דתית, שאנחנו צריכים לנטרל מהתנ"ך כדי להעמיד את התנ"ך על ההיסטוריה האמיתית שכתובה בו. אבל בתנ"ך זה כמובן לא כך. בתנ"ך ההפך הוא הנכון. הסיבה לכישלון, בראש וראשונה זאת הסיבה הדתית. חטא ישראל, מעל בחרם. עד שלא יתגלה החטא ויבואר החטא, לא יהיה לכם תקומה לפני, לא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. זה הדבר הראשון. קודם תטפלו בזה. אחרי שתטפלו בהיבט הדתי של המציאות, בסיבתיות האלוקית, אז תגשו לטפל בסיבתיות האנושית. גם את זה הקדוש ברוך הוא מורה ליהושע. כי הדרך האנושית שבה נכבשת העי היא בהוראה מאת השם. השם מורה ליהושע לקחת את כל העם, השם מורה ליהושע לעשות תחבולות ואיך לכבוש את העי. האם, אתם מבינים למה קויפמן, זה, המקום הזה הוא פשוט צועק את סיבתיות כפולה. ולכן קויפמן כאן אמר, זה סיבתיות, כך התנ"ך רואה את ההיסטוריה האנושית. סיבתיות כפולה, לכישלון בעי יש סיבה דתית, אלוקית, ויש סיבה אנושית ארצית. וצריך לטפל בשתיהם כדי להצליח. ואין סתירה בין הדברים. עכשיו אני שואל, האם יש קשר בין הסיבה הדתית לבין הסיבה האנושית? האם יש קשר בין המעילה בחרם במלחמת יריחו של אחן לבין הזלזול באויב של יהושע וכל עם ישראל בסיבוב המלחמתי הראשון? לא שומע, אני לא יכול לשמוע אתכם לצערי. לכאורה אין קשר, אבל כשמעמיקים יש קשר. ממה נובע הזלזול באויב בסיבוב הראשון של המלחמה? אתם זוכרים, יהושע שולח מרגלים, המרגלים חוזרים ליהושע ואומרים לו, אל תייגע את העם, חבל להתעייף. 2,000-3,000 מספיק, אז יהושע עושה לחומרה, שולח 3,000, לא 2,000. הוא אומר להם, תלכו ותכבשו את העי. איך? מה פירוש איך? תבואו, תיכנסו ותכבשו את העיר. אז הם עושים ככה, וכצפוי. הם סופגים מהלומה כבדה, ניגפים לפני אויביהם, בורחים ומשאירים 36 חללים בשטח. לא משאירים אותם, לוקחים אותם. למה? מה עומד מאחורי ההתנהגות הזאת? יהושע הוא לא... זה לא המלחמה הראשונה שלו, הוא איש מלחמות. איך הוא נפל במלכודת הזאת של המרגלים שאמרו לו אל תיגע את העם? איך הוא פעל בצורה רשלנית? בואו נשאל על דן חלוץ. איך הוא פעל בצורה כזאת נפשעת? כשהוא שלח את הצבא בלתי מוכן ובצורה נפשעת לנהל מלחמה קשה בדרום לבנון. אתם יודעים מה התשובה? בגלל שהוא היה עדיין עסוק באנרגיות שלו למלחמה האמיתית שלשמה הוא הפך להיות רמטכ"ל. ההתנתקות. שם הוא ניצח, שם בגדול הוא ניצח. ראיתי עכשיו קטעים בטלוויזיה מההתנתקות. דיברו על חדר מלחמה ופעלו כמו במלחמה. ושם היה לו ניצחון גדול. מה זה החיזבאללה לעומת נחלי גוש קטיף? שאמר לעצמו דן חלוץ, אם ניצחתי את אנשי גוש קטיף בכמה ימים, את החיזבאללה אני אפילו לא צריך לשלוח חיילים, רק מהאוויר אני אנצח אותם. ולכן הוא נכשל, אני לא צוחק, זאת הפסיכולוגיה האמיתית שפעלה אצלו. מה, איזו השוואה הייתה אצלו בין הצורך לנצח את נחלי גוש קטיף לבין הצורך לנצח את החיזבאללה? תראו קטעים מאותה תקופה ותבינו את זה. עכשיו נדבר על יהושע. מה גרם ליהושע לזלזל באויב? הרי הוא לא עקר את גוש קטיף לפני כן, אז מה גרם לו? התשובה היא הניצחון ביריחו. ביריחו הוא קיבל את העיר מתנה, בלי מלחמה. כלומר, עשו משהו, הקיפו את העיר 7 פעמים, תקעו בשופרות והעיר נכבשה. כל כך פשוט. הגיע שלב האי, ויהושע והמרגלים והצבא אומרים לעצמם, מה זה בשבילנו לכבוש את האי אחרי יריחו? זה לא עניין. 3,000 איש, נכון, פה לא הבטיחו לנו הקפות ושופרות, אנחנו רק נבוא והם יד יברחו, כי אנחנו באנו מיריחו, הם יודעים מי אנחנו. זה חטא. זה סוג של מעילה במה? בנס של יריחו. זה אי הבנה. זה מחשבה של, שאפשר להשתמש בנס של יריחו גם כשאין הבטחה לנס. ובמקום לעשות את כל ההשתדלות האנושית המתחייבת, אתה סומך על הנס שניתן לך בחינם לפני כמה ימים בכיבוש העיר יריחו. אם תרצו, הרי זה אחן מעודן. אחן מעל ביריחו בצורה גסה, לקח שלל והחביא אצלו באוהל. עם ישראל כולו, גם הוא מעל בחרם של יריחו. איך? כשהוא חשב שאפשר לנצח את האויבים תוך הסתמכות על הנס שהיה ביריחו. זה גם סוג של מעילה בחרם, של אי-הבנה של הנס, של אי-הכרה של דרכי השם. מה התיקון? התיקון הוא כפול, לגלות את החוטא הגס, להעניש אותו, ולחזור בתשובה גם במישור של ההשתדלות האנושית, ולהבין שכדי להילחם צריך להתאמץ, וצריך לנקוט בדרכי מלחמה נכונות, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה, אומר הפסוק בספר משלי, וצריך להטיל את כל הכוח ואת כל המאמץ, ואת כל האינטלקט כדי לנצח. כל זה חזרה בתשובה. יש קשר, אם כן, בין המישור האנושי לבין המישור האלוקי. אבל הקשר הוא סמוי מן העין. עד כאן זה ברור? עכשיו אנחנו מגיעים לסוג שלישי של סיבתיות כפולה, שהוא הכי פחות מרשים, אבל הוא הכי עמוק ואמיתי. ישנם מאורעות ששתי מערכות הסיבות, המערכת האלוקית והמערכת האנושית, מתלכדות בדבר אחד. מעשה אחד הוא הסיבה הטבעית לתוצאה שלו, והוא גם הסיבה הדתית לתוצאה שלו. התוצאה הדתית והתוצאה הריאלית האנושית מתלכדות יחדיו. הבנתם מה אמרתי, או שאנחנו צריכים דוגמאות? בטח שצריך דוגמאות. אז איזה דוגמאות אנחנו נביא? כידוע, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק. כידוע, חטא דוד בבת שבע, סיפור דוד ובת שבע, היה, הביא עליו עונש חמור. מה העונש בעצם אפשר להגיד על, שבא על דוד? מרד אבשלום. מרד אבשלום וכל מה שהתרחש בו, זה מה שבא מיד אחרי חטא דוד ובת שבע, וזה העונש. יש אפילו דברים ספציפיים שאתה רואה שקורים במרד אבשלום, ונתן הנביא הודיע עליהם מראש. מה? אתה עשית את הדבר הזה בסתר, ואני עשה את הדבר הזה גלוי נגד כל ישראל, מישהו אחד מראיך ישכב את נשיך לעיני השמש. וזה באמת קורה, במרד אבשלום. אבל ממה מרד אבשלום התחיל? מאונס אחר שבא על דוד. מאונס תמר. סיפור אונס תמר בא בפרק י' ג' בספר שמואל ב'. נא לפתוח. לא נקרא עכשיו את כל הסיפור, פרק י' ג' בשמואל ב'. בפרק י' ב' עדיין עסקנו בחטא דוד ובת שבע. בפרק י' ג' אונס תמר. למה אונס תמר זה עונש לדוד? לא צריך להסביר. זה ברור, היה בבית שלו התרחש מעשה נבלה חמור ביותר, לא סתם חמור ביותר, בשותפותו של דוד. מה הייתה שותפותו של דוד באונס תמר? הוא שלח את אמנון, הוא שלח את תמר לביתו של אמנון כדי להברות אותו, כדי להכיל אותו, ובזה בעצם הוא הפך להיות שליח שאפשר את מעשה האונס. סיפור אמנון ותמר הצית את מרד אבשלום בעצם. איך זה קרה? איך זה קרה? אמנון נרצח על ידי אבשלום בגלל אונס תמר. אבשלום ברח לגלות, דוד החזיר אותו מהגלות, וזה יצר בעצם את מרד אבשלום. עכשיו, למה אבשלום, אחי תמר, למה הוא רצח את אמנון? התשובה היא כי דוד לא הניש את אמנון. מה כתוב על דוד בסוף פרק י' ג', לא בסוף אלא בפסוק כף א', והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה וייחר לו מאוד, אבל הוא לא עושה שום דבר. הוא לא מוכיח אפילו את אמנון, כלום. זה עובר בשתיקה. אז אבשלום אומר, אם זה כך, אני אעשה מעשה. קם ורוצח את אמנון. ומזה מתגלגל כל מרד אבשלום. עכשיו אני שואל, האם העובדה, האם מה שקרה בסיפור אונס תמר, קשור לסיפור דוד ובת שבע? קשה לענות תשובה ודאית, אבל נראה שזה קשור לא רק כעונש, כלומר, במערכת הסיבתיות האלוקית, אלא זה גם תוצאה טבעית. שמועות כנראה הסתובבו על הנסיבות שבהן בת שבע הגיעה לארמון המלך דוד. המשפחה הקרובה ידעה, אולי לא דברים ברורים, אבל ידעה שיש דברים בגו. וזה מה שגורם לאמנון להרשות לעצמו להתנהג כפי שהוא מתנהג. כי בבית שהאבא הוא כזה, אז הבנים בקל וחומר. וזאת הסיבה שדוד שותק. כי הוא יודע שאין לו מילה להגיד לאמנון. ואם הוא יגיד ויוכיח את אמנון, אמנון עלול לפתוח את הפה ולהגיד לו, מה אתה עשית? כלומר, התרחשות אונס תמר באה מיד אחרי מעשה דוד ובת שבע כתוצאה טבעית. המעשה של דוד גורם באופן טבעי להידרדרות מוסרית במשפחתו, לחוסר יכולת של דוד להגיב. זה גורם לרצח של אמנון בידי אבשלום, זה גורם לכל ההתפתחות בהמשך. מה חשוב לי פה? סיפור אונס תמר חשוב לי פה. למה? כי בסיפור הזה יש גם תוצאה טבעית מהמעשה שעשה דוד, כן? וגם עונש אלוקי על המעשה שעשה דוד. וכאן בעצם מתלכדות הסיבתיות האלוקית והסיבתיות האנושית במעשה אחד. המעשה הוא מעשה הוא של דוד ובת שבע. למעשה הזה יש שתי תוצאות בשני מישורים, אבל בעצם זה תוצאה אחת. אונס תמר בידי אמנון. בואו ניקח עוד דוגמה. זמננו מתקצר. טוב, הדוגמה הזאת היא קצת מעניינת, מכיוון שיש בה איזה צד של אקטואליה. בפרק כף, במלכים א', מסופר על שתי מלחמות גדולות של אחאב בבן הדד מלך ארם. בשתיהם הנביא מודיע לאחאב, אתה תנצח במלחמות האלה, ובאמת אחאב מנצח בשתי המלחמות. במלחמה השנייה, הניצחון כולל מצור על שרידי חיל ארם, שמתבצרים בעיר אפק, ואז עבדיו של בן הדד אומרים לו, תשמע, אין לנו סיכוי, בוא נלך, נראה, שמענו כי מלכי ישראל מלכי חסד הם. בוא נתמסר לאחאב ונבקש חנינה. מוכרחים לקרוא את הקטע הבא, מכיוון שאנחנו עומדים כנראה לראות דברים דומים. אומר מלכים א', פרק כף, אמרנו, כן? ויאמרו אליו, פסוק למד א', ויאמרו אליו עבדיו, לבן הדד, שמסתתר במרתפים, במנהרות של אפק. ואמרו אליו עבדיו, הננה שמענו כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם, נשים אנה סכין במותננו וחבלים בראשנו, ונצל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. ויחגרו סכין במותניהם וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל. ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תכינה נפשי. ויאמר, העודנו חי, אחי הוא. והאנשים ינחשו, וימערו ויחלטו ממנו, ויאמרו, אחיך בן הדד. ויאמר, בואו, כחוהו. ויצא אליו בן הדד, ויעלהו אחאב על המרכבה. ויאמר אליו, מי האומר? בן הדד. הערים אשר לקח אבי מאת אביך, אשיב. וחוצות תשים לך בדמשק כאשר שם אבי בשומרון. אומר לו בן הדד, אני אחזיר את כל השטחים, שאבא שלי כבש מאבא שלך. את כל הערים הישראליות שארם כבשו, הם יוחזרו. בזכות מה כמובן? בזכות החנינה. מגיב על כך אחאב, ואני בברית אשלחך. ויכרות לו ברית וישלחהו. אפשר היה להרוג אותו. אותו ואת אנשיו. ולא הייתה תקומה לארם שנים רבות. במקום זה, אומר אחאב, למה להסתכסך, למה מלחמות, למה שפיכות דמים? נעשה שלום, נכרות ברית. בייחוד כשהוא מתחייב לי להחזיר את כל הערים הכבושות. ואז בא נביא אל אחאב ואומר לו, מה עשית? למה שלחת אותו לחופשי? בגלל הדבר הזה ששילחת אותו לחופשי וקראתת איתו ברית? וסוף הפרק, פסוק מ"ג, והייתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו. כלומר, אתה תענש, אתה תשלם בחייך בגלל ששחררת אותו. איך זה קורה? שני פרקים אחר כך, פרק כף ב', וישבו שלוש שנים, פסוק א' בפרק כף ב', וישבו שלוש שנים, אין מלחמה בין ארם לישראל ובין ישראל. למה אין מלחמה שלוש שנים? למה? כי בן הדד משקם את הצבא שלו, משקם את כוחו, וכמובן לא מקיים את ההתחייבות שלו ולא מחזיר שום עיר. כמובן. ויהי בשנה השלישית, וירד יושפט מלך יהודה אל מלך ישראל, ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, הידעתם כי לנו רמות גלעד? זאת עיר שלנו, רמות גלעד, בעבר הירדן המזרחי, ואנחנו מחשים מקחת אותה מיד מלך הרם. ויאמר אל יושפט, את הלך איתי למלחמה רמות גלעד? כן. למה פורץ, עומדת לפרוץ מלחמה עכשיו? בגלל שאחאב שחרר את בן הדד לפני 3 שנים, נתן לו לשקם את צבאו ולעבור על הבטחתו, ועכשיו אחאב מרגיש את עצמו פרייר. אז אני צריך להראות שאני גבר, אז אני יוצא למלחמה, למלחמה שהייתה אגב מיותרת. מלחמה להשיב את רמות גלעד לישראל, כפי שבן הדד הבטיח. וכמובן, מה הייתה פקודתו של בן הדד באותה מלחמה לאנשיו? לא תלחמו את קטון ואת גדול, כי הם את מלך ישראל לבדו. זאת הייתה הפקודה. תאתרו לי את מלך ישראל ותהרגו רק אותו. מידה כנגד מידה. וזה מה שקורה. יוצאים למלחמה, את רמות גלעד כבר לא מחזירים, אבל אחאב מוצא את מותו באותה מלחמה. עכשיו אנחנו שואלים, יש כאן סיבתיות טבעית. שחררת את בן הדד, אויבך אמר, אפשרת לו לעשות, זאת הייתה שטות. לא רק שטות מדינית וצבאית, אלא זה היה פשע לאומי. את זה עשית מתוך זה שהוא אחיך. גדלתם יחד בגולני, איפה הוא בדיוק אחיך? אחי הוא, מה קראתת איתו ברית? שטות, פשע מדיני, פשע צבאי. על זה אחאב שילם כעבור 3 שנים. אבל הנביא מודיע, בגלל הפשע שעשית, והייתה נפשך תחת נפשו. אתה תמות בגלל זה. ובאותה מלחמה שנבעה מהשטות של אחאב, מהטעות, מהפשע שלו, באותה מלחמה באמת אחאב מצא את מותו. אז שוב יש לפנינו מה? סיבתיות כפולה שנובעת מאותו דבר עצמו. לא משני מישורים שונים, אלא אותו דבר עצמו. הקורא לא מרגיש כאן את הפלאים הגדולים של ההשגחה, כמו במקרים הראשונים שדיברנו עליהם. להפך. הוא אומר, מי אומר שהתוצאה היא תוצאה דתית? מי אומר שזה התערבות אלוקית? הרי זה נובע באופן טבעי. אבל אלה המקרים הקלאסיים של סיבתיות כפולה. אלה המקרים החשובים ביותר. למה? כי בהם קיימת הרמוניה בין שני ממדים של המציאות. בין הממד האלוקי לבין הממד הטבעי. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא צריך להטריח את עצמי כדי להתערב בהיסטוריה. ההיסטוריה פועלת על פי חוקים אימננטיים כפי שאני רוצה שהיא תפעל. החטא מתנקם בחוטא באופן ישיר. אבל יד השם הודיע, הנביא הודיע על כך מראש שכך יקרה. אלה המקרים, למרות שהם לא מעוררים התפעלות, אלה המקרים החשובים ביותר של סיבתיות כפולה. כאשר יש התלכדות של שני המישורים לתוצאה אחת, ובעצם זה אותו דבר עצמו. אני לא הצלחתי להעביר את עצמי, אבל אי אפשר, אנחנו צריכים להגיד כמה פרקי תהילים, אי אפשר לא להגיד כמה מילים אקטואליות חוץ מאלה שכבר אמרנו אותם. ימים קשים אנחנו עוברים. ימים קשים. מספרים שחיילי צה"ל מצאו מנהרה מיוחדת בעזה. מנהרת זמן. והחיילים נכנסו למנהרת הזמן ומצאו את עצמם ב-2005. תפשין עין הסמך ה' בימי ההתנתקות. ההתנתקות, הגירוש, הבריחה שתחילתם עוד בימי אוסלו הם לדידי פשע. ואנחנו נאנשים עכשיו על הפשע הזה. ואנחנו נאנשים בסיבתיות כפולה. גם משמיים וגם כתוצאה טבעית של מהלך ההתפתחות העניינים שכל אדם בר דעת הבין שזאת תהיה ההתפתחות. יש כאן גם עונש דתי וגם עונש ארצי וגם תוצאה טבעית ריאלית, רציונלית של כל השטויות של מדינת ישראל, כל הדברים החמורים שמדינת ישראל עשתה ב-20 השנים האחרונות. אנחנו עומדים מול זה ומקווים שאנחנו נמצאים בתהליך של התפכחות שהוא גם תהליך של תשובה. כי גם זה סיבתיות כפולה. להבין את השטות הטבעית שנעשתה פה, ולהבין את החטא המוסרי הדתי שנעשה פה. ואנחנו מתפללים על פקיחת עיניים ועל הצלחה של מדינת ישראל במלחמה שהיא נמצאת בה, ושהשם ישמור את בנינו ואת חיילינו בכל מקום שהם, ויחזירם בשלום לביתם. אנחנו נגיד עכשיו כמה פרקי תהילים להצלחת צהל במלחמתו. יש לכם דפים? כן? תהילים פרק קוף קף א'. אין לנו זמן. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מזמור קופלמד. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד? כי עמך הסליחה למען תברא. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני, מי שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עם עובדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשי השריה ויועציה, ותקנם בעיצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תאטרם, ונתתה שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון בכל מקום שהם, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן.
תהילים קוף מם, תפור על כל הנושא. מי שהפנה אותנו לשם זה הרב שבתאי סבתו, אמרנו, תקראו את זה.
מה?
שפוח.
ברוך תהיה.
חזק וברוך.
יש גבול מסוים להסביעת הכפולה, כי כשקוראים, קוראים קטסטרופה.
מה? שלוש. סיכמתי מילה במילה, אני אעביר לך.